הכל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת שלום. אנחנו כבר עכשיו בחודש אדר, שנכנס אדר מרבין בשמחה. אז הנה אנחנו כבר היום יום שישי, אתמול היה ראש חודש, והיום ראש חודש, אנחנו כבר ממש עמוק בתוך השמחה. ורבותיי, איך שמחים? יש בתוכחה כתוב שאנחנו נקבל עונשים בגלל שלא עבדנו את השם בשמחה. יש ציווי לשמוח. אם זה לא היה ביד שלנו, אם לא היה לנו קונטרול איך לעשות שאני אהיה שמח, לא היו מצווים אותי. אף אחד לא יכול לצוות עליי משהו שאני לא מסוגל לעשות. מה צריך לעשות כדי לשמוח? לחשוב, להתבונן, לקבל תמונת עולם, לראות מה אני עושה, מה אני רוצה, לקראת מה אני חותר, מה יש לי בחיים, מה יהיה. למשל, אתן לכם דוגמה. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. אני חוזר, מי שלא ראה את שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. בואו ננסה לשחזר איזה שמחה אני ראיתי, אתם ראיתם. כל אחד ואחד מאיתנו ראה פעם איזושהי שמחה גדולה. למשל, אני הוזמנתי פעם אחת לאיזושהי חתונה, באולם מאוד מאוד מפואר על יד לוד, אבניו. רבותיי, תחזיקו טוב בכיסאות, 900 שקל מנה. אני יודע שב-30 שקל אוכלים בשפע. 900 שקל מנה. אל תשאלו אותי מה היה באוכל, כי מיד אחרי החופה ברחתי. לא היה שם לטעמי האווירה, השרבולים, האי-שרבולים, לא חשוב. בקיצור, אז ברחתי אחרי החופה. אבל זה היה גדול, זה היה יפה. פעם אחרת הייתי בחתונה גדולה מפוארת בניו יורק, ששם לא חילקו את זה למנות, אלא אמרו שהחתונה הזו עלתה $1,000,000. $1,000,000 עלתה חתונה מפוארת בניו יורק. וגם בה זכיתי להשתתף. מה ראיתי שם? אני יודע, ראיתי את ליפה שמלצר. כלום. בכל אופן, ננסה לשחזר חוויה של מישהו שהיה בכזו חתונה, והוא היה מחובר אליה, לא כמו שאני סתם הסתכלתי על הווילונות ועל הבלונים והלכתי. אלא באמת, נגיד אבא של החתן, נגיד של החתן, האח של הקלה, מישהו ככה שממש מחובר לחתונה. הוא חוזר בחזרה ומתחיל לספר מה היה שם ומה היה שם ואיך זה היה, ואיך למעלה על הבמה כל הצוות של רדיו קול חי. בקיצור, הכל הוא מתאר איזה יופי היה שם. אחר כך הוא יספר, הייתי גם בשמחת בית השואבה בירושלים, בחצר בית המקדש. מה היה על השולחנות? היה בקבוקים של מים מינרלים. מה עוד היה? שום דבר. זה הכל. בקבוקים של מים מינרלים. היה שם איזה 8 או 10 שישיות, 8 או 10 חבילות של שישיות, ושניים או שלושה שרבולים של כוסות חד פעמיים, וזהו. מה עוד צריך? אז רבותיי, אני הייתי פעם אחת בחתונה של $1,000,000, ועוד פעם אחת הייתי שמחת בית השואבה, שהיה שם מלא מלא מים מינרלים וכוסות חד פעמים בשרבולים. ועל זה אומרים חז"ל, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה, באמת? שם בשמחת בית השואבה היה יותר שמח ממה שבחתונה באבניו של $600, 600 שקל, 900 שקל מנה? התשובה היא כן, יותר שמח. כי שמחה לא עושים עם צבעים וססגוניות וקשקושים. שמחה עושים ממשהו בתוכו, בתוכו, בתוכו. רבותיי, שלא תבינו אותי לא נכון, אין לי שום התנגדות שלשמחת בית השואבה יביאו מנות ב-900 שקל מנה. לבריאות, למה לא? אבל אפילו אם תמצא לומר שלא היה שם אלא רק מים ומים, זה מספיק בשביל השמחה. כל מה שרוצים להוסיף, אהלן וסהלן, למה לא? לבריאות. אין עניין שזה יהיה דווקא אני. כדי שהשמחה תהיה גדולה, מספיק אפילו אם זה אני. ואם זה יהיה יותר עשיר, השמחה לא תהיה יותר גדולה. תהיה אווירה יותר, לא יודע מה, מסביב. את השמחה עושה המטרה ולא האמצעים. אם יש למישהו אוטו חבות ומרות והוא נוסע בו למקום שהוא משמח, אז הוא שמח. ואם יש למישהו אוטו טוב ומשוכלל והוא נוסע למקום עצוב, אז הוא לא שמח. לא הרקע מסביב עושה את השמחה. משנכנס אדר מרבים בשמחה, כי אנחנו צריכים להתחיל להתמקד, ללמוד, להבין מה אנחנו, מחיינו, לאיפה אנחנו הולכים, מה המטרה, מה התכלית. בעזרת השם, בשבוע הבא, שזה יהיה כבר ערב, שבת זכור, נדבר קצת יותר מה עלינו לזכור, מה אנחנו רואים, מה ראינו. אז תזכרו בעזרת השם שבשבוע הבא אני אכניס עוד כמה מוטיבים קטנים של השמחה. בכל אופן, אנחנו עכשיו מאוד שמחים. יש לנו גם סיבה טובה לשמוח. הרב חנוך עכשיו מדבר ברדיו, במטבח שלנו, איזה יופי. אז זה שמחה טובה, שמחה גדולה. בכל אופן, אנחנו השבוע נקרא בבית הכנסת פרשת תרומה, ורבותיי, זה ממש כמעט הייתי אומר אחד ועוד אחד, קרוב. גם אנחנו, ברוך השם, ברדיו קול חי זוכים לעשות מדי פעם התרמות ותרומות, ולזכות את המאזינים, שימו כתף למען כל מיני מבצעים. רק אתמול שמענו על עזרה ושולמית, ואני מכיר חלק מהצוות שם, אנשים ישרים ויקרים. היה לי חבר שם שהוא גם היה עובד איתם, והוא כבר לא חי, זיכרונו לברכה. והוא היה מתנדב, עובד להם לשם שמיים, הרבה 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 הולך לחוגי בית, לשיעורים, להרצאות. יש כל מיני התרמות, ותשימו לב, בפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. רבותיי, אם אנחנו נלמד שיעור קטן, טן, 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 טן בעברית, אז יש לקחת ויש לתת. מסע ומתן, נושאים, לוקחים ונותנים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, אני רוצה עכשיו כאן לבנות משכן, לך דבר לכל בני ישראל שהם מה יעשו? ייתנו לי תרומה, נכון? ייתנו. לא, 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 מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? ויקחו לי תרומה. מה זה נקרא ויקחו לי תרומה? הם לוקחים, הם לא נותנים. למה? זה מה שאמרה נעמי, סליחה, רות אמרה לנעמי, האיש אשר עשיתי אמו, בועז. נעמי הלכה לשדה חיטה, שעורה, והיא חזרה עם חופן של גרגירים, אוכל, ואז נעמי שאלה אותה, מאיפה יהיה לך את האוכל הזה, מהגרגירים האלה? אז היא אמרה, האיש הזה נתן לי, עשה לי טובה. לא, 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 לא ככה היא אמרה. האיש אשר עשיתי עמו, זה האיש שאני עשיתי לו טובה. איזו טובה עשתה רות המואביה, הענייה, שהלכה לאסוף לקט שכחה ופאה בשדה מואב, סליחה, בשדה של בועז. איזה מצווה, איזה טובה היא עשתה לבועז? אתם יודעים איזה טובה היא עשתה? שיושיטה לו את שתי הידיים, שהוא יוכל להכניס פנימה קצת גרעינים של חיטה, של שעורה. וואו, זה נקרא לעשות? כן, אנחנו לא למדנו מסכת קידושין? שם כתוב בגמרא, תקשיבו, נוס נוי ואומרו מקודשס, בעוד אום חושוב. אני אחזור. כדי שאישה תהיה מקודשת, לא מספיק להגיד לה כל מיני הבטחות גדולות וטובות ויפות, צריך לתת לה משהו. איזה טבעת, ונאמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, אבל זה לא חייב להיות טבעת. אפשר גם לתת לאישה כדי להתקדש, כרטיס טיסה לאיפה? לאירופה, שבוע צימר. אפשר לתת לאישה כל דבר שיש לו איזשהו ערך שהיא מסכימה להתקדש תמורתו. משקפיים, משקפי שמש, נעליים, תכשיט, שעון, כל דבר טוב. עכשיו רבותיי, שימו לב, יש אודום חושוב. מה ההגדרה של אודום חושוב? אני יודע, אני עוצם את העיניים, מנסה לחשוב, הרב אלישיב. זיכרונו לברכה. הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה. עוד הוא חשוב. עכשיו, אם הרב אלישיב יבוא, יסכים להגיע אליי הביתה לשתות אצלי כוס קפה. זה שווה הרבה, אה? הוא יבואבוי, ואם לא יהיה לי שם איזה אושוקי לרר שיצלם אותי, מביא לו את הקפה, כמעט, לא. בקיצור, זה שווה הרבה, אה? שאני בכבודו ובכבודי ובעצמי יביא כוס קפה לרב אלישיב. אם אני הולך למסעדה ואני מבקש, פעמיים הפוך בבקשה, אז מגישים לי שם חשבון, 28 שקלים, למה? כי הפוך אחד עולה 14 שקלים. אז אם אני רוצה לקדש אישה בכוס קפה, אז כאילו שנתתי לה 14 שקלים, נכון? אני אומר לי, אני לוקח כוס קפה טוב, הפוך, יפה, עם שתיים סוכר חום, משהו, ונותן את זה לאישה, הרי את מקודשת לי, שווה פרוטה, כן? שווה פרוטה, אז היא מקודשת. אבל אם זה אדם חשוב, והיא נתנה לו את הקפה, והוא אמר לה, הרי את מקודשת, במה? בנוס נוהי ואומרו, את מקודשת לי בזה שאני מתארח אצל אבא שלך בבית, אצלך בבית, ואני מרשה אפילו לשוקי לרר לצלם, היא מקודשת. זאת אומרת שאם אני נותן משהו למישהו חשוב, אז בעצם לא נתתי, אלא לקחתי. למה? פשוט מאוד. כי מה נתתי? כוס קפה. כוס קפה במסעדה עולה 14 שקלים, אבל הם מרוויחים על זה. מרוויחים את הארנונה ואת הכל, אבל אצלי בבית אני יכול לעשות לכם חשבון. אם פחית קפה גדולה של 200 cc, 200 גרם, עולה כמה נגיד בסביבות 20 שקלים, ויש נגיד 200 כפיות בזה, נכון? בערך. 200 כפיות 20 שקלים, זאת אומרת 20 כפיות 2 שקלים, 10 כפיות שקל, כל כפית עולה 10 אגורות. עוד כפית סוכר, עוד 2 אגורות, אז זה כבר 12 אגורות. וגם לחמם את המים, המים לא, כמה עולה, זה לא חשבון, כוס אחת... המונה של המים לא זז בכלל בכוס אחת. אבל לחמם את המים בחברת חשמל, עוד 2 שקלים. לשטוף אחר כך את הכוס מים לניקיון, או כוס חד פעמית. בקיצור, אני חושב שכוס קפה אצלי בבית, אם זה כוס חד פעמית, עם הכל מסביב, עם התחתית, לא עולה יותר מ-30 או 40 אגורות. חצי שקל כבר, זה כוס לארג'. אז אני נותן עכשיו לאיש חשוב חצי שקל, אבל באמת, העובדה שהוא הסכים להתארח אצלי ולקבל אצלי בבית כוס קפה, לי זה שווה, מה אני אגיד לכם, אין לי מספיק כסף לשלם את זה, אבל אם היה לי, גם 100,000 שקל אני מוכן לשלם. אני מוכן לשלם 100,000 שקל שהרב רבר לייב שטיינמן יבוא אליי ביתה לשתות כוס קפה. מה השאלה בכלל? אני זוכר שפעם אחת התפללתי באיזה בית הכנסת על יד הבית שלי, וראיתי שם לא פחות ולא יותר, הגיע ל-10 בטבת או ל-17 בתמוז, לאחד הצומות, הגיע רב חשוב להגיד שם הדרשה על בין מנחה לערבית. אז אני ניגשתי אליו בהכנעה, כבוד הרב, ירצה כבודו לבוא אחרי ערבית לשתות אצלי קפה? זה צום, הוא צריך לחזור בחזרה לבני ברק, אני גר בקריית ספר. אז הוא אמר לי, הבן שלי הביא לי כאן איתו... לתפילה הביא לי כאן תרמוס עם קפה בשביל אחרי הצום, לשבור את הצום שלא נחזור הביתה בצום. אז הלכתי לבן שלו ושאלתי, אתה מוכן לבוא עם התרמוס שלך, עם אבא שלך אליי הביתה? והוא אמר לי כן. ורבותיי, מה אני אגיד לכם, זה היה נורא שווה. ואז מיד עוד לפני ערבית התקשרתי לאשתי, אמרתי לה, צריכים להגיע אורחים נורא חשובים, חוץ מהקפה והזה, תחפשי איזה הוגה משהו, נתארגן משהו מהמקפיא, תפשירי, יהיה בסדר. מה אני אגיד לכם, התרגשתי. זה לא היה רב ארן לייב, וזה לא היה הרב אלישיב. זה היה איש בגילי, עם זקן יותר ארוך משלי, יותר מכובד ממני, יושב בשולחן הנשיאות של בתי כנסת חשובים, וזה באמת, באמת, באמת עשה לי חם. למה? כי אני נותן למישהו חשוב, זה חשוב לי. זה מה שכתוב כאן בתורה. ויקחו לי תרומה. אם מישהו מכניס את היד לכיס ומוציא 10 שקלים ונותן את זה לבית המקדש, הוא לא נותן לבית המקדש 10 שקלים, אלא לוקח מבית המקדש. לא 10 שקלים, אלא מיליון שקלים. אם היום אנחנו נראה את החפירות הארכיאולוגיות של הכותל המערבי, ונמצא שם איזה אבן קטנה, ואני אוכל להגיד לכולם, רבותיי, אתם רואים את האבן הזאת? זה... האבן שתרם אבא של 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 אבא שלי. וואו, כבר עברו מאז 4,000 שנה, ואנחנו עדיין כולנו מתגאים. זה שווה מיליון דולר? שווה מיליארד. כמה אבא של אבא של אבא של אבא של אבא של אבא של אבא שלך שילם על זה? מאיפה אני יודע? 15 שקלים, 20 שקלים. זאת אומרת, כשאתה נותן תרומה, אתה בעצם לא נותן, אלא מקבל. זהו זה, למה עשיתי את כל ההקדמה הזו? קודם כל כי השבוע זה פרשת תרומה. אבל באמת עשיתי את ההקדמה הזו בגלל שאתמול הייתה לכם כאן התרמה. ואני לפעמים שומע מנגינות כאלה שאנשים אומרים, וואו, עוד פעם התרמה? לא, תגיד, וואו, עוד פעם התרמה, וואו. רבותיי, אף אחד לא רוצה פה את רעתכם. נכון שמי שהיה פה אתמול, שולמית משהו, שכחתי איך קוראים להם, אני מכיר את האיש, רק את השם אני לא זוכר, עזרה ושולמית. נכון שהם באמת זקוקים לכמה שקלים שיפלו להם, אבל אנחנו זקוקים עוד יותר מהם למאזן זכויות. אנחנו זקוקים עוד יותר מהם, אז נכון, אין לנו מספיק כסף לפתור את כל הבעיות של כל האנשים בעולם, באמת שלא. אבל קצת, מה יש? אתה עובר באיצקוביץ', אתה רואה שם, או בזיכרון מוישה בירושלים, ואתה רואה שם 30 אנשים, כל אחד פושט את היד. אין לך 100 שקלים לכל אחד, נכון. אבל חצי שקל לכל אחד גם אין לך? ומי אמר לך שהוא מצפה ממך ליותר מחצי שקל? אני יכול להוכיח שהוא לא מצפה ליותר מחצי שקל. פעם אחת, תפוס איזה שנורר אחד באיזה בית כנסת, פעם, חד פעם, רק בשביל הניסיון. תעשה השקעה. גש אליו ותן לו 50 שקל. אתה יודע מה יקרה? הוא ירדוף אחריך, הוא ינשק אותך, הוא יחשב שאתה לך טעות, הוא יחשב שאתה חושב שזה רק 2 שקלים. הוא יסתכל לך כאילו נפלת מהירח. מה קרה? נתת לו יותר ממה שהוא מצפה. זאת אומרת, כשהוא יצא בבוקר ואמר לי, אשתו, אני עושה לסיבוב של 4-5 שעות, בסוף הסיבוב אני הולך למכולת ואני אביא 2 כיכרות לחם, 4 יוגורטים, 2 חלב, אולי גם בקבוק קולה, ונראה עוד משהו, זה מה שיהיה. זאת אומרת, זה מה שהוא ציפה. הוא ציפה לעשות סיבוב ולחזור עם 15 או 20 שקלים ולהביא אוכל הביתה. אם אתה נתת לו פתאום 1,000 שקל, גם שיבשת לו את השכל, גם שיבשת את כל המערכות, גם קלקלת את כל המדינה. למה קלקלת את כל המדינה? כי אם אחר פתאום איזה אולם חתונות ירצה מישהו שישטוף כלים בלילה כדי שאפשר יהיה לעשות בבוקר בריתות. אז הוא יחפש מי מוכן לשטוף כלים בלילה, אני מוכן לתת 70 שקלים לשעה. אנשים גומרים 7 ברכות, אולם קטן כזה שיש מאחורי בית כנסת, מתחת בית כנסת. אנשים גומרים 7 ברכות, אל תלחיץ אותם, שישירו, שירקדו, עד 12:30, 1 בלילה. באחד בלילה אתה הולך, מתחיל לשטוף את הכלים, לשטוף את הכל, לשטוף את הצלחות. אנחנו רוצים שב7 בבוקר יהיה הכל נקי. כך 70 שקלים לשעה. מי שמשנורר כסף ברחובות, הוא עושה חשבון, כמה אני משנורר פה? 20 שקל, 15 שקל, אולי זה כדאי. נבוא הביתה, נלך להתפלל שחרית, נלך לישון 7 שעות, נעבוד לילה. אולי זה כדאי. אבל אם פעם אחת איזה גביר טיפש נתן לו 500 שקלים או 1,000 שקלים, הוא קלקל לו את הרעיון הזה שאפשר ללכת לעבוד בלילה, לשטוף כלים. למה? הוא ימשיך לאסוף 30 שנה, יום, 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 חצי שקל, 10 אגורות, 25 אגורות, חצי שקל, 10 אגורות, הכל בתקווה למצוא עוד פעם את ההוא או אחד כמוהו שנותן 1,000 שקל. 1,000 שקל אחד, רבותיי, עשה לשנורר שריטה בנפש, שריטה בנשמה. 1,000 שקל נותנים לעוני בן תויבים. כשמגיע אליך השכן, מכובד, בעל בעמיו, והוא מסתכל מסביב שאף אחד לא ישמע, והוא אומר, תסגור את הדלת שגם אשתך לא תשמע. תשמע, יש לי בעיה. בחיים שלי לא ביקשתי אף פעם מאף אחד שום דבר. לאשתי יש בעיה בשיניים, אני צריך לטפל לה לכל השיניים, גם למעלה, גם למטה, סיפור מהסרטים, 170 אלף שקל. לא מתחיל לדעת מאיפה מביאים את זה. אם רופא שיניים היה אומר לי 17 אלף שקל, הייתי אומר לו בעשרת תשלומים, לאט לאט, הייתי, לא יודע מאיפה אני מביא 1,700 שקל כל חודש, אבל נושם עמוק, ו-17 אלף שקל בעשרת תשלומים הולך. אבל הרופא שיניים רוצה בשביל כל השיניים להוריד, לעלות, לעשות קומפלט, קומפלט, אחרת אשתי, השם ירחם, 170 אלף שקל, אני צריך למכור את הבית. או שכמה חבר'י ישימו כתף. באמת, אני לא התכוונתי ללכת להרבה אנשים, יש לי בערך 30-40 חברים, אני חושב שאם כל אחד ישים 3,000-4,000-5,000 שקל, אני פותר את הבעיה הזו. רבותיי, אני לא רב, אני לא פותר לכם את הבעיות של ההכנסות וההוצאות, אבל זה סוג תרומה מסוג אחר. זה לא מישהו שפשט את הבושה מהפנים שלו והולך לבית הכנסת ודוחף את היד שלו לכל עובר ושב. זה מישהו עם כבוד, מישהו שבחיים לא אסף ולא יאסוף, ועכשיו הוא נקלע באמת, באמת, באמת לבעיה, והוא לא מתכוון להגיע אלא אך ורק לאחים שלו, לגיסים שלו ולחברים הקרובים באמת. זה הכל. ואיתם, או שהוא יפתור את הבעיה, או שאם לא, הוא יצטרך למכור את הבית שלו. זה דוגמה של צדקה מסוג אחר. זה צדקה שעליה כתוב בתורה, זה לא לפרשת השבוע, שכתוב עליה שפתוח תפתח את ידיך, זה עבירה לעבור ליד כזה אני בלי לתת לו. אבל כל השנוררים האלה, קודם כל, חכמנו זיכרונם לברכה כבר אמרו, בואו ונחזיק טובה לרמאים. שאם לא הם, היינו חוטאים. כל אחד שאוסף כסף, אתה מותר לך לחשוד שאולי הוא סתם מתחזה. נכון שהרוב לא מתחזים, אבל יש כזה אחוז, לא יודע אם זה 2% או 17% או 43, רבותיי, אני לא עוסק בסטטיסטיקות, אבל אני יודע בוודאות שבין כל השנוררים האלה יש אנשים באמת, באמת, באמת קשי יום, ויש אנשים באמת, באמת, באמת מתחזים. כמה אחוזים זה לא חשוב כרגע. אבל חצי שקל יש לי, גם למתחזה וגם לחבר שלו. כלומר, אם אני נותן ל-20 אנשים, לכל... אתם יודעים מה, בואו נתן לכם דוגמה יותר פשוטה. אני היום מחליט להיות רוטשילד, לא פחות ולא יותר. אני יורד מהאוטובוס בתחילת רבי עקיבא, בבני ברק, והולך עד סוף רבי עקיבא, עד מכון מור. את כל רבי עקיבא אני הולך ברגל. אני הולך בצד אחד, כלומר כשאני בא מרמת הארון לכיוון מכון מור, אני הולך בצד ימין, בצד של איצקוביץ', ולחזור אני חוזר בצד השני. עוד פעם זה בצד ימין, אבל בצד ימין כשאני חוזר. וגם בהלוך אני מוצא אנשים שאוספים כסף, וגם בחזור. ואני מחליט בלב, אני כמו רוטשילד, לא מדלג על אף אני. כל מי שמבקש, יקבל. כמה אנשים אתם חושבים שאני אפגוש לכל אורך הרחוב? 20 מקסימום. נשים, גברים, מסכנים, הכל ביחד 20. החלטתי לא לדלג על אף אחד, אבל אני לא עשיר, הלו, הלו. אז אני נותן שקל לכל אחד, שקל, שקל זה לא הרבה. רבותיי, אני איני מעשן, אולי אתם כבר זוכרים את זה, אבל אמרו לי שחפיסה סיגריות עולה 30 שקלים. אז היום לא אישנתי, יש לי 30 שקלים לתת לצדקה. את הסיגריות שלא אישנתי, יש לי אותם היום. מי שמעשן, שרף אותם, אני היום נותן אותם לצדקה. יופי, אני הולך, נותן שקל. על השקל, לא מתווכח עם אף אחד, מחפש אותם. אני חוזר בחזרה הביתה, מסתכל, תכלס, כמה עלה לי הפרויקט הזה? 20 שקלים. כמה זה שווה? וואו, שווה הרבה. אני פתאום, אחר כך מגיע לבית הכנסת רבו ישראל, מכיוון שברוך השם אני לא בלגאי וגדול, אבל בלי להיות בלגאי ואני פתאום ככה אומר לכולם מסביב, זוזו, אתם לא קמתם לכבודי היום. אני... אל תראו אותי ככה. אני רוטשילד, ולא רוטשילד בזעיר אנפין, אלא רוטשילד, רוטשילד, רוטשילד. אני אחד לא פספסתי, וכולם נתתי. ולאף אחד לא נתתי פחות ממה שהוא חשב שמגיע לו. כל אחד קיבל ביד רחבה כמה שהוא רוצה. כשמישהו עומד בפינה ומושיט את היד רבותיי, הוא לא רוצה יותר משקל. והוא קיבל, קיבל שקל שלם. נו, אז אנחנו נותנים תרומה או לוקחים תרומה? ואם אתם רוצים אני אוכיח לכם את זה עוד הוכחה שאנחנו יותר לוקחים מאשר נותנים, אבל המאזינים צריכים... זה התנחתה קטנה אחת, הנה בבקשה התנחתה.
Oh,
בואו תראו רבותיי כמה הצדקה נותנת לנו, ויקחו לי תרומה. בואו תראו כמה הצדקה נותנת לנו, ולא אנחנו נותנים להם. אז בואו ננתח קודם כל את המילה צדקה. יש מושג שקוראים לו לפנים משורת הדין. מי שעושה לפנים משורת הדין הוא נקרא חסיד. עושה חסד, עושה יותר ממה שנדרש ממנו. אבל מי שעושה צדקה, הוא לא עושה יותר ממה שנדרש ממנו. מי שנותן כסף לצדקה, מקיים את המוטל עליו. אתה חייב לתת צדקה. ולכן, פירוש המילה צדקה, זה מלשון צדק. כתוב בתורה צדק, צדק תרדוף. צדק זה יושר. כתוב בתורה, מוזני צדק יהיו לך, איפת צדק והין צדק. מה זה מוזני צדק? יש כזה מקל, משני הצדדים יש שתי צלחות, באמצע יש חוט, ושמים בצד אחד משקל של קילוגרם, בצד השני שמים ענבים, תפוזים, סאברס, מה שרוצים, שוקלים. זה נקרא מוזניים. עכשיו, אותו דבר יש גם היום, זה דיגיטלי, לא חשוב, היום לא רואים את זה, זה מתנדנד, אז בפנים יש מישהו ששוקל, אבל אני חושב שהציבור המבוגר יותר עדיין זוכר, שככה היו מוכרים פעם, היה גם מוזניים כאלה שהיה מחט. בקיצור, מוזניים. עכשיו שימו לב. אם יש מוכר שזייף במוזניים ככה שהם ישקלו לטובתו, הוא גנב, נכון? ואם הוא זייף שהם ישקלו לטובת הלקוח, אז הוא חסיד. אז איך חשבון, ילד רוצה 35 גרם ופלים. אז הוא אומר, יאללה, קח 37 גרם, תהיה מבסוט, קח 40 גרם, נכון? מפרגן. הגמרא אומרת שזה מה שהיה עושה איוב. תמיד היה נותן פרוטה משלו לעני. את הצדדים האלה, את הקצוות של המשקולת, הוא היה מכריע לטובת העני. זה מה שהיה עושה איוב, הגמרא במסכת בבא בתרא. אז הוא נקרא חסיד. אז רבותיי, שימו לב, יש לי מוזניים. אם המוזניים נוטים לטובת המוכר, הוא רשע. ואם הם נוטים לטובת הלקוח, אז הוא חסיד. ואם המוזניים הם בדיוק, 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 בדיוק באמצע, אז מה המוזניים האלה? הם מוזני צדק. זאת אומרת שבעל המכולת הוא צדיק, הוא עושה צדקה, הוא עושה את מה שמוטל עליו, הוא לא גונב ולא צדיק, נסתר ולא חסיד, עושה מה שצריך לעשות. מה אני צריך לעשות? מה צריך לעשות? תקשיבו טוב, לעזור לאלה שלא יכולים להסתדר לבד. אני חייב את זה, לא נדבה, לא תרומה, אתה חייב. לא תמיד, לא לכולם. עכשיו זה נושא נורא אקטואלי, בגלל שבערב פורים, מראש חודש אדר כבר מתחיל, כל הישיבות וכל המוסדות, כולם פושטים על בתי הגבירים, ובאים עם הריקוד המפורסם, לא פחות מ-1,000, לא פחות מ-1,000, לא פחות מ-1,000, זה מתחיל מאחר כבר, או מאתמול או מהיום. אז אנחנו צריכים לקבל קצת עמות מידה, מה זה צדקה, מה זה תרומה. שימו לב. אני אתחיל מן הקל אל הכבד, לאט לאט, בשלבים. קודם כל, אני לא כאן שולחן ערוך, יש כאן פינה אחרת שמדברת על ההלכה, אבל יש קריטריונים, מי קודם למי. אני יאירך, אני יאיר ארץ ישראל, חייך קודמין, משפחה, אח קרוב, שכן רחוק, יש כל מיני, אח רחוק, שכן קרוב, יש כל מיני, מבשרך אל תתעלם, יש כל מיני קריטריונים שלפעמים מתנגשים זה עם זה, מצד אחד יש מבשרך אל תתעלם, מצד שני הבשרך הזה, כלומר הקרוב משפחה שלי הזה, הוא לא בדיוק, איי, 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 שומר תורה מצוות, אם אני אתן לו כסף, לך תדע אם הוא יקנה עם זה, אוכל לא כשר, יחלל שעה, לא יודע, ומצד שני יש כאן עניים, תלמידי חכמים, ירושלים, עיר הקודש, כתוב שהכל מעלים לי ירושלים, יש מצווה מיוחדת לתת צדקות לעניי ירושלים, וזה מה שכולם מכירים, קופת רב מאיר בעל הנס, וקופת כולל הונגרין, וקופת זה, זה הכל משתמש בעיקרון הזה שעניי ארץ ישראל קודמים לעניי חוץ לארץ, ועניי ירושלים קודמים לכולם, אז יש כל מיני קריטריונים. אבל בואו נתחיל עם כמה סיפורים קטנים, לאט לאט, זה כבר יהיה כבר גם כן, תזכרו את זה כבר גם לשבוע הבא ולפורים. קודם כל, עצם העיקרון שאני נותן צדקה, אז כבר דיברנו על זה, אתה לא נותן אשליות, אתה לוקח, ואתה נותן 10 שקל, אתה לוקח מיליון שקל. אני אתן דוגמה. לפני כ-40 ומשהו שנים, לעשות חשבון בדיוק, בערך, נו, מה אכפת לכם? אני התחתנתי. כל אחד ואחד מאיתנו רוצה להתחתן, הרווקים, הרווקות, נשואים, ברוך השם הנשואים, כל אחד מאיתנו נכנס לחיי משפחה. עכשיו בואו ננסה לדמיין כזה מין דו שיח שלא היה לי כשהתחתנתי, אבל סתם. נער צעיר היום עומד בשידוחים, הולך להתחתן. תגיד לי, אתה משוגע, אתה לא נורמלי, אתה הולך להיכנס לכזו הרפתקה? כן, אני רוצה בית, משפחה, ילדים, דור המשך. כתוב בתורה, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, יהיה מי שיגיד עליי קדיש. בקיצור, אני חושב שזה נראה בסדר. בית, נהדר, למה לא? אתה יודע שזה נורא אחריות כבדה, אחריות נורא קשה. אתה מתחתן, זה נורא נחמד, בחתונה, צלמים, מזלתם, 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 אחר כך עוד 7 ברכות הולכים פעם לדוד הזה, פעם לדוד הזאת, וכאן וכאן ושמה. אבל חביבי, החיים לא פיקניק. אחר כך מתחילים קשיים, בסדר, בהתחלה קשיים קטנים, וזה נולדים ילדים, ופה ושמה. השם יברך אותך וייתן לך הצלחה ובריאות, ותחיה עד גיל 120 שנה. אבל בינינו, אתה יודע מה קורה אם חס ושלום, אתה תמות, או אשתך תמות. אתה עכשיו הולך להמלל 5, 7, 8, 10 ילדים, שיהיו יתומים. באיזה זכות, באיזה אחריות אתה הולך להתחתן ולקחת לך על הכתפיים כזה פרויקט שאין לך שום חוזה, שום עירבון, שום ביטחון שאתה יכול לעמוד בו? איך אתה עושה את זה? אתם יודעים מה תהיה תשובה של כל בר דעת? זאב לא יודע מה, בערבות איפה? בערבות קנדה, זאבה שיש לה גורים והיא הולכת לטרף, או שואל, או לא חשוב, או ארנבת, והיא הולכת לחפש אוכל, וטרפו אותה, או שהיא מתה, או שקרה תאונה אחרת, הגורים שלה שיושבים במחבו ומחכים, ישבו ויחכו 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 ויחכו, עד שהם ימותו ברעב. אבל אנחנו לא זאבים ולא ארנבות. אני מקווה לחיות, ולא רק לחיות, אלא אפילו לעזור לאחרים. אבל אם חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, חס ושלום, חס וחלילה, אני אמות, אני לא מפחד. אני לא במדבר. אני לא בג'ונגל. יש שכנים, יש יהודים, יש אנשים טובים. יעזרו לאלמנה, יעזרו ליתומים. על סמך זה אני מתחתן. יפה. עכשיו רבותיי, עוד לא נבדוק מה קרה לו, אלא נחזור בחזרה לחתונה שלו. הוא יושב על כזה קרש גדול שפירקו משולחן, וכל החברים מלמטה מרימים, 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 והוא ככה מעבר למחיצה של אנשים, זורק לקלה שלו מפיות, והיא זורקת לו. מה אני אגיד לכם? אתם מצלמים את התמונה הזאת לבכות מרוב התרגשות. איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, רבותיי, התמונה הזו שווה $1,000,000, $1,000,000 התמונה הזו שווה, זה היה כדאי, נכון? יפה מאוד. איך האיש הזה העיז להיכנס לכזו הרפתקה? הוא אומר, אנחנו לא במדבר. אם אני אמות, יש לי חברים. הטיעון הזה, אנחנו לא במדבר. אם אני אמות, יש לי חברים. עם הטיעון הזה, הוא מסכים לעלות על הקרש, כל החברים למטה, והוא למעלה מנפנף ידיים, מבסוט, זורח, זה שווה מיליון דולר, נכון? ואם חס ושלום מישהו מהשכנים שלו, מישהו מהמכרים, מישהו מת, וצריך לטפל בילדים, כמה מבקשים ממך? תתרום 10 דולר לחודש, 5 דולר לחודש, ל8 חודשים, ל10 חודשים, לא יודע מה. מבקשים לך 700 שקל, 1,000 שקל. גג. בשביל איזה יתומים קרן לעשות, נכון? שים לב, רבותיי, זה אבסורד. אתה כאן יושב ומצטלם, מקבל תמונה שווה מיליון דולר. אם לא הרעיון הזה שיש עזרה הדדית, ואם אתה תמות, יהיה מי שיעזור לילדים שלך, אני הייתי מגיע לחתונה, רואה חתן רוקד, הייתי שופך עליו מרק. תרד משם, תפסיק לרקוד, משיגנר, אתה לא יודע לאיפה אתה הולך, החיים הם קשים. תרד, תבכה, מה אתה צוחק? לא, תצחק, תשמח, תהנה. למה? החיים יפים. בוא'נה, אבל לא ראית את החבר שלך, השכן שלך, הדוד שלך, הגיס שלך, לא יודע מי, מישהו נפטר והשאיר ילדים קטנים? בטח ראיתי. תרמתי הוראת קבע להוציא את הילדים מהבוץ. יפה מאוד. עכשיו שימו לב. העובדה שאני יודע שאני לא הולך למדבר, אלא אני הולך לחברה של בני אדם, ואם חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, חס ושלום, חס וחלילה, חס ושלום, יקרה לי משהו. אני יודע שאנשים לא ישאירו את האישה ואת הילדים לבד, זה נותן לי גב, זה נותן לי כוח, עם זה אני מסוגל עכשיו להתמודד, ללכת, להתחתן, לשמוח, ליהנות. עכשיו מגיעה אליך רדיו קול חי ואומרים לך, חברמן, 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 אתה חי, ברוך השם. האישה חיה, ברוך השם. אתה בריא, ברוך השם. האישה בריאה, ברוך השם. הילדים בריאים, ברוך השם. הכל ברוך השם. אלינו הגיעו כתובות של כמה אנשים שהסיפור שלהם הוא גם ברוך השם, אבל כזה מין ברוך דיין האמת, כזה ברוך השם קצת כואב, קצת מצטער. מה אתה אומר על זה? לא בשבילי. אם זה לא בשבילך, אז תרד מהכיסא של החתנים. למה התחתנת? על סמך מה? צדקה, רבותיי, זה לא לתת. צדקה זה לקחת. העובדה שאתה שם כתף ומוכן לעזור לאנשים שהם בצרה, זה נותן לך לגיטימציה לחיות בלי צרות. כל החיים יהיה לך מספיק שתוכל לעזור, אף אחד לא ירושש אותך, רמב"ם מבטיח מעולם לא יעני אדם מן הצדקה, מה שתרצה תמיד תוכל לקנות, תמיד תוכל יזה, וגם, אבל כמובן, לא, 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 לא לעשות את הטעות הזו, הרב חנוך אמר לתת ישר לשחרר צ'קים, צריך לבדוק, כמו שאני אמרתי ואני חוזר ואומר, אלה פה שפושטים את היד והורידו את ה... את המסכה של הבושה מהפנים שלהם, לא צריכים לתת להם יותר מהמקובל. אם זה בבית הכנסת, בחזרה של בית הכנסת, זה שקל פה, שקל שם. אם זה מישהו שמגיע לבית הכנסת, והגבאי נותן לו רשות לדבר בין מנחה לערבית, או בשחרית, מה לפני עלינו לשבח, והוא מספר שהשוור שלו, הגיס שלו, הדוד שלו, ככה וככה וככה, ויש לו שלטים ומודעות, לא חשוב, של קופת העיר, של רבני ירושלים, של פה ושמה. אז אם הסיפור הזה נראה, אתם יודעים, לב יודע, מרת נפשו, כל אחד מכיר, יש ניקור עם דברי אמס. אם הסיפור הזה הוא באמת כואב, ואתה בזה בית הכנסת קטן פינתי, שיותר מפעם בחודשיים, שלושה, לא מגיעים לך כאלה סיפורים, נתת לו 20 שקלים, לא נתת יותר מדי. אבל אם אתה בבית הכנסת מרכזי, כמו זיכרון מויש, ששם יש בערך 15 או 20 אנשים כל יום, אז יש, אז תחלק, תחלק, קח את 20 שקלים האלה שאתה רוצה לתת פעם בשלושה חודשים, ותן, הגיע פעם יהודי אחד אל הרב שח, ואמר לו, כבוד הרב, יש לי בעיה קשה בלב, בלב שלי יש בעיה קשה. מה הבעיה? אני רוצה לתת צדקות. וכשאני פעם הייתי, אני בעצמי ביקשתי עזרה פה ועזרה שמה, והלוואות ופה ושמה. השם עזר לי. נהיה לי כסף. ומאז נהיה לי לב יותר קשה. כשאני היום רואה איזה מישהו מבקש נדבות, אז אני חושב בלב, מה קרה? גם אני הייתי פעם, אני עבדתי קשה, הרווחתי, שילך לעבוד וירוויח. מה פתאום אני צריך לתת לו? אז פה ושמה, לזרוק איזה שקל, איזה מסכן, בסדר, אבל אני חשבתי תמיד שכשאני אהיה עשיר, אני אתן יותר כסף. אני מרגיש שקשה לי. אני קמצן, פתאום גיליתי שאני קמצן. כשלא היה לי כסף, לא ידעתי שאני קמצן, כי לא היה לי במה לקמץ. אמר לו הרב שח, תקשיבו משהו נורא מעניין. תדע לך שזה תכונה אנושית. כל אנשים בעולם אוהבים את הכסף שלהם. ככה זה. אדם אוהב את עצמו, אוהב את האצבעות שלו, את האוזניים שלו, את הילדים שלו, את האישה שלו, את הכסף שלו, למה לא? אז תשמע, יש פטנט. אתה צריך לדעת, מיד כשאתה מקבל את הרווח, את המשכורת, לא חשוב, את הרווחים שלך, אתה צריך לדעת ש-20% מזה לא שלך. זה לא שלך. אל תיתן כסף לעניים מתי שהוא בא להוציא מהארנק. לא, 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 לא. מתי שמגיע המשכורת, תוריד 20%, תשים במעטפה. זהו. עכשיו, מגיע לך איזה עני, איזה סיפור, איזה שכן, איזה רדיו, כל חי, כל מישהו, פתח את המעטפה הזאת ותיתן מהקופה הזאת שהיא לא שלך, היא של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שם אותך כאן גזבר, כל חודש אתה לוקח 20%, שם בקופה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשמישהו בא אליך לבקש כסף, אל תיתן לו גרוש, אל תיתן לו כלום מהכסף שלך, תן לו מהקופה הזאת. אבל תעבוד בחוכמה. אל תבזבז את כל הקופה בשלושה ימים הראשונים של החודש, ועד סוף החודש, כל מי שידפוק בדלת, תגיד אין לי. לאט לאט אתה קולט פחות או יותר כמה אנשים עומדים שאתה חכם ושאתה עשיר וכמה אנשים דופקים לך בדלת. כך בחשבון שבחודש יש 30 ימים. אם אתה מרוויח 150 אלף שקל בחודש, זאת אומרת יש לך 30 אלף שקל כסף מעשר כל חודש, אז תן 1,000 שקל כל יום. ואם אתה מרוויח רק 15 אלף שקלים, אז תן 300 שקל מעשר, ואם רק 1,500, תן 30 כל יום שקל. אתה אל תיתן מהכיס שלך אפילו גרוש אחד. כן? רק מה? כל מזכורת, כל רווח, מיד תיתן לשותף. לקדוש ברוך הוא שותף שלך, נכון? תן לשותף את החלק שלו, ואחר כך תהיה גביר, תהיה נדיב, תהיה לארג' מהקופה של השותף, לא שלך. מה אכפת לך? זה מה שהרב שח אמר לו. אתה שותף עם הקדוש ברוך הוא בכל העסקים, גם ברווחים. שותף נורמלי רוצה 50%, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מספיק לי 20%. תכניס 20% למעטפה של השותף, ועכשיו את כל התרומות אתה נותן משלו. זה נקרא ויקחו לי תרומה. רבותיי, תרומה לא נותנים, תרומה לוקחים. אבל כמו שאני אמרתי ואני חוזר ואומר, יש הרבה אמות מידה. לא לעכשיו, מי שבאמת ירצה, אז יש מסכת בבא בתרא. מסכת בבא בתרא יש בהתחלה מדף זין עד אף יוד א' או יוד ב', לא זוכר את הדפים בדיוק. יש רשימה ארוכה ארוכה של כל מיני כללים בדיני צדקה. עם זכות קדימה, סולם עדיפויות, כל מיני דברים כאלה. בשולחן ארוך זה מסודר, ומי שנורא ירצה אז גם בסדרת הספרים שלי, שיעורים באגדות חזל על מסכת בבא בתרא, הרחבתי מאוד והסברתי וביארתי גם עם הוואו, עם הרבה סיפורים על הרבה צדיקים במסכת בבא בתרא, מי שירצה, אבל אנחנו מדברים על זה פעם אחרת. אז שם בכל אופן אספר לכם סיפור אחד קטן נורא מעניין. ישב פעם יהודי יקר בשיעור של רב גדול במושב תפרח. שמעתם פעם על המושב הזה? כן, בנגב יש מושב שנקרא תפרח, ושם ישב יהודי יקר בשיעור של הרב ביום הפורים. כל הבחורים הגיעו לבית של הרב, ושם עשו שמחת פורים, מזגו להם קצת יין ושרו, והרב אמר דברי תורה. מי שלא ראה שמחת בחורים בפורים אצל הראש ישיבס שלהם, לא יודע על מה מדובר. וואי וואי וואי, אני זוכר לפני אולי 50 שנה, קצת פחות, אני הייתי אצל הרב אמרום זקס, זיכרונו לברכה, ועליתי על הארון, והשתקרתי, והשתוללתי, ודיברתי שטויות, אבל זה לא לעכשיו. בכל אופן, אז שם ישבו בחורים אצל הראש אישי ובתפרח, ושרו ודיברו ודיברו ושרו, ופתאום הגיע איזה יהודי אחד לאסוף כסף. נדבה. ויש אנשים מקצועיים שיודעים איך למשוך, איך לנגן, על הגלים של הרחמים, איך למשוך כסף יותר. והוא היה איש, חוץ מזה שהוא היה קשה יום ומסכן והוא עני, היה לו גם הרבה פצעים. אז כל הרגליים שלו, החלק התחתון, אולי בעוד מקומות, זה אף אחד לא יודע, לא ראה, כל הרגליים שלו, מכף הרגל עד הברך, היו מלאים מלאים פצעים ומוגלה. ואז הוא הגיע באמצע השירה, והוא ביקש רגע אחד שקט, נעמד על יד הרב וכל הבחורים ראו, והוא הפשיל את המכנסיים כלפי מעלה, הרים את המכנסיים מעל הברך, הרים אותם, שיראו את החלק התחתון של הרגל, והראה איך שכל הרגל פצועה, מדממת, עם מוגלות, כל שתי הרגליים ככה, הוא הראה אותם, זה ממש עשה לכל הבחורים וגם לרב עשה קריאה בלב, וואו, מסכן. באמת היה נראה ממש, 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 הכי ממש. וואי, כמה ריחמו עליו, אתם יודעים מה עשו כולם? כל בחור נתן לה שם מיד, הוציא איזה 3, 4, 5 שקלים כמה שהיה, והראש ישיבה, בכבודו ועצמו פתח את הארנק, הוציא 100 שקלים, זה היה הרבה כסף, כי אני מספר סיפור שהיה בערך, אולי קרוב ל-20 שנה, לפני קרוב ל-20 שנה, 100 שקל, זה אולי כמו 300 שקלים של היום, או כמו 200 שקלים של היום, זה הרבה כסף, וגם הוא נתן לו. זהו, והאיש הלך, אמר תודה רבה, עוד אולי קיבל איזה חצי כוס יין, או לא קיבל חצי כוס יין, אינני יודע, תודה רבה והלך. אחרי שהוא הלך, הרב נעצר לחשוב. והוא אמר, יש חכמים שיודעים לחשוב לפני שהם עושים. יש טיפשים שאפילו אחרי שהם עושים, הם גם לא חושבים. אני לפחות קצת חכם. אחרי שעשיתי מנסה לחשוב לשחזר, כדי שלא לחזור שוב על אותה טעות. היום טעיתי, עשיתי את זה כבר. אבל אני לא טיפש לגמרי, אני לא אוהב לחזור על טעות שנית. מה הטעות? האיש הזה הוא לא תושב תפרח. כתוב בהלכה במפורש, עניי עירך קודמין. גם בתפרח יש הרבה בעיות. יש יתומים ויש אלמנות ויש מסכנים. כשאיש מגיע מבחוץ ומבקש נדבות, כתוב כל הפושט יד בפורים. כל הפושט יד נותנים לו. אני לא יודע אם זה מתחיל כבר מראש חודש אדר או שזה ביום הפורים בלבד. בכל אופן, בפורים כל הפושט יד נותנים לו. אז ודאי שהייתי חייב לתת לו, לא הייתי יכול להשיב את פניו ריקם. מה הוא עשה? הוא הצליח לנגן על הרגשות שלנו, ולכן פתחתי את הארנק והוצאתי 100 שקלים. זה היה נכון מאוד. שריחמתי על המסכנים והוצאתי 100 שקלים, זה היה מצוין. מה הייתי צריך לעשות? להוציא את 100 שקלים, לקפל אותם, לשים אותם מתחת הצלחת של האוכל שהיה פה, ולתת לו 3 או 5 שקלים, ואחר כך את 100 שקלים האלה שהוא הצליח להוציא ממני, לתת לאחד העניים, אחד הזקוקים כאן בתפרח, שהרי עניי עירך קודמין. אז סתם כשאני יושב כאן והם העניים יושבים שם בבית, אני לא רואה כמה הם מסכנים. אם הייתי עכשיו הולך אליהם הביתה, ורואה שלילדים אין כוס חלב, ואין אפילו לחם, ודאי שהייתי נותן 100 שקלים. אז בא הירושלמי הזה, ועזר לי להשתמש ברחמים המרובים שלי כדי להוציא 100 שקלים מהכיס. אבל זה לא אומר שה100 שקלים האלה מגיעים לו. ה100 שקלים האלה מגיעים לפי אמות המידה של השולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב, עניי עירך קודמין. אמר לי פעם, יש לי רב אחד, יש לי חבר אחד, רבותיי, שהוא גם רב, והוא גם מקובל, וגם מקבל קהל, וגם נותן ברכות, וגם נותן ישועות. ופעם אחת הוא אמר לי, אני הרבה יותר קל לי לבקש כסף מאשר להרבה אנשים אחרים שמבקשים לדבות. למה? כי יש הרבה אנשים שיש להם מוסדות וישיבות, ואז הוא אומר, אתה רוצה שאני אתן לך ברכה, שאני אתפלל אליך, תעשה צדקה, תן לי 200 שקלים למוסדות שלי. לי, אומר החבר שלי, אין לי מוסד, אין לי ישיבה, אין לי כלום, אני חי מסודר. אז מי שרוצה ברכה, אני שואל אותו, אתה מתפלל באיזשהו בית הכנסת? יש לך איזו ישיבה ליד הבית? כאן עכשיו תגיד לי, כמה כסף אתה תורם לבית הכנסת שלך, לא שלי. תוציא כסף מהארנק, ואני נותן לו מעטפה, תכניס את זה לתוך מעטפה, תסגור, לכבוד הגבאי שלך, תכניס את זה לכיס שלך, ומחר כשאתה הולך לבית הכנסת, תן את זה לבית הכנסת שלך. הוא אומר, בצורה כזו אני מצליח להוציא המון כסף מאנשים לצדקה, ואף אחד לא רואה בי איזה שנורר, נדוון, תרמן, מטרים, שום דבר. אנשים באים אליי, מבקשים ברכות, מבקשים זה, לפעמים זה מועיל יותר, לפעמים פחות, אבל לפחות בקטע הזה של התרומות, אנשים נותנים הרבה, הרבה כסף אני מוציא מאנשים. ואף אחד אין לו טענות עליי, אני לא לוקח לעצמי, שום דבר, שום דבר, שום דבר. אפילו הקפה והתה והכוסות החד פעמים בחדר קבלה, באולם של החדר המתנה, סליחה, בחדר המתנה, גם זה על חשבוני, לא מבקש מאף אחד שיקנה לא קפה ולא תה ולא מים חמים, שום דבר. אני ברוך השם מסודר, לא מיליונר, לא עשיר, אבל 3-4 צנצונות קפה בחודש אני יכול להרשות לעצמי. אנשים תורמים בעין רחבה, כל אחד לעצמו, לישיבה שלו, לבית הכנסת שלו. למה? הוא מרגיש עם זה טוב, אני נותן לעצמי. זה נקרא ויקחו לי תרומה. רבותיי, גם אם אתה נותן לעניים בבית הכנסת, של אחר, לא שלך, אחרים, וגם אם אנחנו נותנים לישיבה, למוסד, לכל מה שאנחנו נותנים, אנחנו צריכים להרגיש שזו לא נתינה, זו לקיחה. ולקיחה גדולה, אתה נותן 10 שקל, 10 שקלים, אנחנו לוקחים מיליון שקל. לוקחים כמה ששווה, כזו הרגשה טובה, נתתי, עשיתי, הייתי חבר בחברה טובה. עולם חסד ייבנה, בפרט כל מיני כללים, עוד פעם זה לא לעכשיו, אבל להיות מחוברים לחסד זה נקרא להיות מחוברים אל החיים. אז אם כן רבותיי, אשרנו שאנחנו נמצאים ברדיו קול חי, ומדי פעם מזכירים לנו שצריך לתרום, וכאן הצוות כבר עושה לנו את השיעורי בית, לחפש אנשים שבאמת זקוקים ובאמת טוב להם, באמת חסר להם, באמת צריכים, אבל רבותיי, אינכם זקוקים לאף אחד, כל אחד מכיר את ה... את המכתבים שיש לנו מקופת העיר מהבעיות השכונתיות. נשים כתף, איש לרעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק. נעזור אחד לשני, לכולנו יהיה תמיד רק בשפע לתת, ואף פעם לא נצטרך לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם, כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה או הקדושה והרחבה, שלא נבוש ולא נקלם ולא נקשל לעולם ועד. אמן ואמן, שבת שלום.
חורף חם, בכל חי.